אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר קבינט מדיני ביטחוני, השר במשרד האוצר זאב אלקין.
שלום.
מה? מאיפה אתה בא?
איפה אני בא? דווקא מהכנסת היום. אמנם הכנסת כבר יצאה לפגרה.
זהו, איך? אתם כבר לא עובדים.
אבל היו לי ישיבות עבודה בכנסת, וגם כי היה שם כינוס שדולה בנושא יחסי ישראל-אוקראינה. כמו שאתה יודע, זה נושא שאני עוסק בו גם ברמה הממשלתית, אז קיבלתי את השדולה בכנסת.
אז אם כבר הזכרת את ישראל-אוקראינה, ואני אזכיר את רוסיה-אוקראינה, מה יש שם בסוף?
יש מלחמה, כמו שאתה רואה, בינתיים טראמפ לא הצליח לעצור אותה. כן, מלחמה קשה, מאוד מאוד בעייתית. בדיוק שר החוץ שלנו השבוע ביקר באוקראינה.
נכון.
ביקור מאוד מאוד חשוב, פגש את נשיא זלנסקי, נשיא אוקראינה ובכירים אחרים. גם אמר עמדה שמאוד חשוב להגיד אותה, של תמיכה באוקראינה, שלמעשה הותקפה על ידי רוסיה. וכמובן, לישראל יש מערכת יחסים עם אוקראינה רבת שנים. ו...
תגיד, לאוקראינה אין חלק במלחמה הזאת?
לא, הייתה התקפה. זה בערך כמו שאומרים עלינו.
לא, לא, אני לא מדבר על ההתקפה, אני מדבר על הסיבה. תראה, הוא ניסה לכרות ברית עם אירופה, ולהיות חלק מהברית האירופאית. אבל זה להכניס לפוטין אצבע לעין, לא? וזה כמו שעשה בזמנו לקנדי, נשיא רוסיה, שקירב לו טילים שם לתוך הבית שלו במיאמי.
בוא נגיד ככה, היה אפשר להימנע מהמלחמה הזאת, ואוקראינה שם הצד הנתקף.
זה ברור, אבל...
וזה בערך, אתה יודע, כמו שלפעמים דווקא הרוסים אומרים עלינו שאנחנו תוקפים את הפלסטינים, ושוכחים קצת מה שקרה פה בשביעי באוקטובר.
נכון. טוב, אני רוצה לדבר איתך על עסקת החטופים, שכרגע אני לא רואה שמתקדמת לאנשהו.
דווקא היא מתקדמת. אני עוד לא יודע להגיד לך אם נגיע לנקודת היעד, כי בסוף צריך את חמאס להסכם הזה. יש ניסיון אמיתי של ראש הממשלה להגיע להסכם בכל כוח, ובאמת מדינת ישראל מחפשת דרכים יצירתיות להגיע לשם. כמובן, בשביל תוצאה סופית צריך גם את חמאס, כי בסוף מה שמביא הסכם, אגב, וזה חשוב להבין, זה לא רק מסע ומתן עצמו. מה שמביא הסכם, ופעמיים מביא כבר הסכם, זה לחץ. כשחמאס לא נמצא תחת לחץ, ובעיקר לחץ צבאי או גיאופוליטי, אז הוא לא הגיע להסכם. גם כשאני מסתכל על ההסכם הראשון, מתי הושג, היה ניסיון להגיע להסכם שחרור חטופים לפני שנכנסנו לעזה. ושום דבר לא התקדם, הדרישות של חמאס היו עזויות. ברגע שישראל נכנסה ללב העיר עזה, הגענו לבית חולים שאיפה, הרסנו את הבונקר עם תת קרקעים שם, פתאום חמאס שינה את גישתו ושוחררו הרבה מאוד חטופים ישראלים. מתי היה ההסכם השני? איך הגענו אליו בתחילת השנה הזאת? כשקרו שני דברים. אחד, חיזבאללה נעלם מהמשחק. אחרי שנסראללה הבטיח לחמאס שהוא ילחם כל עוד שאנחנו ממשיכים במלחמה בעזה ולא יזניח את חמאס, מי שהבטיח כבר לא היה, כי חוסל, גם מחליפו חוסל, כל צמרת החיזבאללה חוסלו, ולמעשה חיזבאללה נאלץ להתקפל וגם להפסיק את המלחמה וגם לסגת מדרום לבנון, ואז חמאס הבין שהוא נשאר בלי סיוע של חיזבאללה לבד מולנו, ובמקביל טראמפ עולה לשלטון, והם מאוד פחדו מטראמפ. ושני הדברים האלה, ההצלחה הישראלית בלבנון ופחד שלהם מטראמפ במקום ביידן, זה מה שהביא את חמאס להסכים להסכם השני. עכשיו אנחנו, למה עכשיו יש הזדמנות? למה זה לא התקדם? אחרי ההסכם השני לא התקדם, ועכשיו פתאום כן יש איזושהי התקדמות. כי גם קרה משהו. הפטרון הגדול של חמאס, ספג מכה מאוד מאוד קשה, הוא צריך עכשיו איראן, הוא צריך עכשיו להשקיע הרבה כסף בשיקום של עצמו, ויש לו הרבה פחות יכולת לעזור לחמאס, ולכן חמאס מרגיש תחת לחץ, וכמובן הפעילות הצבאית שלנו בעזה.
איך אתה רואה את השינויים הגיאופוליטיים במזרח התיכון, עכשיו כשחמאס מאוד הוחלש, החיזבאללה, אנחנו יודעים איפה הוא, איראן כבר זה לא איראן שהייתה לפני חודש. האם החטופים, שמהווים את הקלף הכי חזק של יורשיו של סינואר, יודעים שאם ישחררו את כולם, נגמר סיפור חמאס. הם יודעים את זה בדיוק כמוך. זה לא סוד, ואם אתה היום מדבר על סוף המלחמה, החמאס לא מסכים לזה. הוא יודע, לא יהיו לו חטופים יותר. ואז הוא גמר את הקריירה שלו. גם כארגון וגם כפרט.
קודם כל אתה צודק שהמצב במזרח התיכון השתנה בצורה דרמטית, וכדאי מאוד לראות את זה באמת בפרספקטיבה הזאת. הרי מה רצה סינואר בשביעי באוקטובר? מה הוא רצה לחולל? חוץ מלשלוח חמאסניקים לרצוח בנו, לאנוס, לטבוח, הוא רצה לשנות את פני מזרח התיכון. הוא אמר, אני אקפוץ ראשון, לא תהיה ברירה, חיזבאללה, איראן, אחרים יבואו בעקבותיי, זאת תהיה מלחמה לחיסול מדינת ישראל. ואיפה אנחנו היום? סינואר חוסל, נסראללה חוסל, חיזבאללה הושג רחוק מאחור מדרום לבנון, איראן ספגה מכה, ואסד נעלם. הרי אם לא היינו מחלישים את חיזבאללה, ברור לך שגם אסד לא היה נופל. זה חלק מאותו אירוע. זאת אומרת שכל ציר הרשע הזה שאיראן היא שורש ממנו, ספגה מכה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת שסינואר השיג בדיוק ההפך ממה שהוא רצה, כן, בפעולה הזאת. עכשיו, יחד עם זה, אתה צודק שחמאס הוא לא פרייר, והוא מבין שאם הוא יוותר על כל החטופים, למעשה הוא יחוסל. ולכן הוא מנסה לעשות את העסקאות האלה רק שאין לו ברירה ממש כשהוא חנוק, וגם עושה אותם בחלקים. אני שומע לפעמים בתקשורת הישראלית אמירות, למה שלא נביא את כולם? ברור שאנחנו רוצים להביא את כולם, רק חמאס לא נותן את כולם. ולכן בסוף אין ברירה,
ללכת שלב אחרי שלב. חמאס רוצה שתי פעימות, או אולי שלוש.
חמאס...
כי הוא אומר, תפסיקו עכשיו מיד את המלחמה ותקבלו את כולם.
מה זה תפסיקו?
עכשיו...
זה לא עניין שתפסיקו מלחמה, דוד. חמאס רוצה...
תעצרו, תסוגו, תשחררו.
אני נורא אוהב כשבחלק מכלי תקשורת הישראלית יושבים היום פרשנים מתוחכמים ואומרים בשידור, אומרים, למה שלא תרמו את חמאס? תגידו לכם שסיימתם, ופועל כולנו יודעים שלא נסיים. א', זה רעיון מעניין להציע בשידור לרמות מישהו, כאילו הוא לא מקשיב לשידור הזה, אבל חמאס הוא לא פרייר. מבחינתו לסיים את המלחמה, זה לא אמירה שלנו לסיים את המלחמה. זה ערבויות אמריקאיות, זה ערבויות של מועצת הביטחון.
מדויק מאוד.
לכן הפתרון הזה, כשכביכול קיים, בוא נשחרר את כולם, כאילו נפסיק את המלחמה, ודקה אחרי זה נגזור להילחם, הוא קיים רק באולפנים. הוא לא קיים בחיים של מציאות. בחיים של מציאות אין ברירה, אלא מצד אחד ללחוץ על חמאס הכי חזק שאפשר, וברגע שהוא רואה שהוא קרוב לנקודת שבירה, אז הוא משחרר לך עוד קבוצה של חטופים. אגב, בדרך הזאת שחררנו הרבה מאוד חטופים חיים, הרבה יותר מ-100. שבתחילת האירוע, אחרי שביעי באוקטובר, אני שמעתי אנשי מערכת הביטחון אומרים לנו שהם חושבים שאולי בודדים נצליח להציל מהכמות המטורפת של החטופים שהיו בידי החמאס.
טוב, הקשקשנים של מערכות הביטחון, האקסים לשעבר שהיו ראש פה וראש שמה, הדברים שאלה מוכחו כדברי הבל.
והרבה מאוד חטופים חיים שוחררו דווקא בזכות השימוש הזה, מצד אחד לחץ צבאי כמה שיותר גדול, מצד שני כמובן נכונות שלנו ליצירתיות וגם ללקיחת סיכונים. עכשיו שאלו אותי כמה פעמים, אני בדרך כלל נגד עסקאות עם טרוריסטים. אני למשל בגילת שליט הייתי בין מעטים שאיזו להתנגד, כי האווירה בארץ הייתה הכל בסדר, ואני אמרתי אנחנו עוד נשלם מחיר קשה על העסקה הזאת. אבל היום
כמעט כולם חזרו לפגע.
יחיא סינואר יצא שם וכמה מחבריו הכי טובים שהיו שותפים לתכנון המתקפה הזאת. אבל למה היום אני כבר פעמיים תמכתי בהצעה של ראש הממשלה על ההסכם שחרור חטופים? כי אני אומר דבר מאוד פשוט. בשביל באוקטובר, אנחנו כולנו, מדינה, צהל, נכשלנו על להגן על אזרחים ישראלים שהיו שם בתוך הבית שלהם, איפה שאמרנו להם שבטוח להיות, או במסיבה איפה שאמרנו להם שבטוח להיות. וברגע שאנחנו נכשלנו, מי צריך לשלם את המחיר של הכישלון הזה? אי אפשר להפיל אותו רק על כתפיים של אלה שנמצאים בידי החמאס. ולכן אני אומר, אנחנו כמדינה וכצהל לוקחים סיכונים. אגב, אין עסקאות חינם. בסוף, בכל עסקה כזאת, היא מסכנת. היא מסכנת חיי חיילים, היא מסכנת אזרחים. אני גר ביהודה ושומרון. המחבלים שמשתחררים, משתחררים לכפרים בדרכים שאני נוסע בהם. אני, משפחתי, חבריי. אבל בסוף חובתנו כחברה לקחת על עצמנו יותר סיכונים, כדי לחלץ את ה... אזרחים שלנו שנפלו בשבי, בגלל שנכשלנו להגן עליהם.
אבל אתה יודע, מכל הדברים שאמרת, אתה מוביל אותי למחשבה מפחידה. שאתה לא תצליח לשחרר את כולם. שתמיד יישארו שם כמה, שזה מפחיד אפילו לחשוב על זה, שהם יהיו קלף מיקוח לעוד כמה שנים.
קודם כל, אני חושב שאסור פה להרגיל את עצמנו למחשבה הזאת. אם הייתי מקשיב...
חס וחלילה, אני רק שואל...
דוד, אם היינו מקשיבים לאותם אנשים שאמרו בתחילת המלחמה, אין סיכוי לשחרר כמעט אף אחד, אז כל האזרחים הישראלים הרבים מאוד שהשתחררו, לא היו משתחררים.
אתה מכיר את המטריה, אתה שר ותיק, נשחרר את כולם?
אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ אלאי לשחרר את כולם.
מתי זה
יקרה? מי בדרך ההסכם, אם נצליח להגיע אליו, ומי בדרכים אחרות.
אנחנו נקבע מי אלה שישוחררו, או שזה חמאס? כי לפני יומיים ראיתי במלא ערוץ 12 שנאמר, אני לא יודע על דעת מי זה נאמר, אבל נאמר שמי שיקבע מי יהיו החטופים שישוחררו, זה יהיה החמאס. זה נכון?
אני אגיד לך את זה עבד עד היום, בשני הסכמים שהיו. אנחנו קבענו קטגוריות, נשים וילדים קודם, אחר כך קשישים, הפצועים ומצבים הומניטריים מסוימים, וחמאס קבע מי בתוך הקטגוריות מתי משתחרר. עכשיו נשארנו עם קטגוריה אחת בסוף, זה מה שנשאר לנו, כן? נכון. ה-20, אני מדבר על החיים, לא מדבר על החללים.
אבל אני שואל, מי יקבע, מי שוחרר, מי לא?
אז אני אומר, בעבר... אנחנו קבענו קטגוריות, חמאס קבע אנשים. כרגע מתנהל מסע ומתן, הדבר הכי לא נכון זה לדבר עליו
צודק
כאן
ונזור.
בתקשורת.
טוב. שאלה ששאלתי את קודמך שראיינתי, את ולדימיר בליאק, שאלתי אותו, ואני שואל אותך, שאלה מאוד בזהירות, האם באיזשהו מקום יש חשד לבגידה של בכירים בשבעה לאוקטובר?
אני לא רואה לזה שום סימן, ראיתי כל מיני דיבורים על זה, יש משהו אחר. אם נעסיק את עצמנו בסיפורים מומצאים של בגידה, אנחנו נפספס
לא,
את העיקר.
לא, אני מדבר על...
יש בעיה של קונספציה, יש בעיה של תפיסה.
אף אחד לא יודע.
הפוך.
היחידים התצפיתניות ידעו.
הפוך,
ולא עשו עם זה כלום. אז אם ידעו, למה לא עשו כלום?
אז זה בדיוק הקונספציה. זה הכי קל להגיד בגידה.
אני לא אמרתי בגידה, סליחה.
אנחנו צריכים לשנות את דרך המחשבה, כי זה בדיוק מה שהטעה אותנו. אנחנו זלזלנו באויבים שלנו. היה לנו מידע מודיעיני, זה לא סוד, זה פורסם. כל התוכנית, שלב אחרי שלב שלה, ואמרנו, אין סיכוי שהם מסוגלים לבצע, זה סתם הם מספרים לעצמם סיפורי סבתא. ואז חטפנו את מה שחטפנו. אנחנו צריכים להבין מסר אחד ברור, ודווקא הופנם במדיניות שיש היום. אם יושב על הגבול שלך, ארגון טרור רדיקלי, שבפועל מחזיק גם בכלים של מדינה שלמה, לא משנה אם זה עזה או לבנון או סוריה או משהו אחר, הוא יושב שם לא כדי להיות נחמד. אתה לא תוכל לאלף אותו אף פעם, הוא יושב שם כדי במוקדם או במאוחר לפגוע בך, ולכן אל תחכה עד שהוא יצבור כוח ויפגע בך מתי שנוח לו, תקבע כללי משחק שאתה מרחיק אותו מהגבול ואתה פוגע בו מתי שזה נוח לך. יישמנו את הכלל הזה בלבנון, יישמנו אותו בסוריה, ואנחנו מתעקשים עליו היום בסוריה, יישמנו אותו באיראן, שבמקום לחכות שאיראן תתקוף אותנו מתי שנוח לה, תקפנו אותה מתי שנוח לנו, זה לקח מאוד קשה שלמדנו במחיר נוראי בשביעי באוקטובר, אבל חשוב מאוד שלמדנו אותו.
שאלתי ואני שואל אותך שוב, במסגרת צנזורה שאתה תשית על עצמך וגם אני, האם בישיבה שהתקיימה בסמוך לתחילת המלחמה, הגיע לתוך ישיבה מאוד סודית של ראשי מערכת הביטחון, אדם שאחר כך נעצר לפי הפרסום, והסתבר שהוא לא צריך להיות שם.
היו כל מיני ישיבות שבהם היה בן אדם, שלא היה צריך להיות שם, לא בטוח שזה עד כדי כך ברמה הגבוהה שאתה מתאר.
היה שם ראש אגם, 8200,
המתכ"ל
ושר ביטחון.
היה הסיפור, הסיפור הזה מטופל, נחקר.
האיש עצור עדיין?
אני, האיש לדעתי עצור וגם עובר כל מיני בדיקות, לא יודע להגיד לך כרגע מה מדיוק מצבו, אבל זה סיפור שרק מסביר באיזה הלם מדינת ישראל הייתה בימים הראשונים.
איך אדם כזה יכול להיכנס לתוך ישיבה כך סודית?
כי הוא השתמש
מישהו, מישהו מה...
בדרגות שלו מישהו שכביכול מה... היו לו.
הדרגה שלו הייתה נמוכה יחסית.
שכביכול היו לו, אמרתי.
בדיוק, יפה אמרת. מפחיד, לא?
סיפור לא נעים, שצריכים להימנע.
לא נעים?
סיפור שצריכים להימנע מסיפורים כאלה, אבל עוד פעם, אני חושב
הוא יואשם בבגידה?
אני מקווה שכן. השאלה רק מה הוא עשה עם המידע, כן? האם נכון. הוא העביר את זה, לא, נכון. זה, זה השאלה הגדולה. לא ברור שהוא העביר את זה למישהו, זה יותר התרברבות כזאת כנראה הייתה. אבל עדיין זה
לא,
אסור.
לא, אדם שבאז...
אבל עדיין זה אסור, שלי, אסור שזה יקרה.
איפה, אבל, בתחון שדה, אתה
אבל
יודע?
אבל עוד אתה... פעם, אני חושב שאנחנו נחתה לדבר המרכזי, טוב. אם אנחנו סביב שביעי באוקטובר, נלך לנושאים כאלה, כי הנושא המרכזי של שביעי באוקטובר, אנחנו צריכים לשנות דרך החשיבה שלנו, בצהל, במדינה, ביחס לאויבים שלנו, ביחס לשכונה הקשוחה שבה אנחנו נמצאים. כי אם אנחנו נספר לעצמנו שזה בסוף סיפור פרטני פה וסיפור פרטני שם, פתרנו עוד שם והכל בסדר, אנחנו צריכים לשנות דברים עקרוניים, ורק ככה נמנע מעצמנו שביעי באוקטובר הבא.
איפה נמצא אותך בכנסת הבאה, אם אתה תהיה?
אני חושב שתשובה ברורה, חתמנו הסכם עם הליכוד, אנחנו הולכים יחד עם הליכוד, חזרים למעשה לליכוד.
קיבלתם שריון?
קיבלנו אופציה שאם לא קיבלנו שריון כמפלגה, יש לפי ההסכם, אם ראש הממשלה יקבל שריונים לפני הבחירות מסיעת הליכוד, הוא רוצה אחד מהשריונים לתת לנו, אני לא יודע אם זה יקרה או לא, לכן אנחנו לא בונים על זה, אנחנו נערכים להתמודדות. יש סעיף כזה בהסכם, לקראת הבחירות נראה אם לראש הממשלה יש שריונים או לא.
טוב. אתה שר אחראי על שיקום הצפון והדרום. שוחחתי לפני שבועיים עם מישהו שנמצא בצפון, אחד שהוא אופוזיציה לממשלה, אבל אומר לי, השר אלקין בשקט בשקט עושה כאן פלאות. הוא אמר, לא אני. אתה עושה פלאות?
אני עובד, זה
לא,
תפקידי.
לא, אתה לא עובד, אתה תספר אני, לי מה אתה עושה.
אני אספר לך מה אני עושה. אני השבוע למשל, העברתי שתי החלטות ממשלה בהיקף של 1.6 מיליארד שקל לטובת הצפון. אחת, סיוע לעסקים שכוללת בתוכה, עשינו את זה יחד עם שר הכלכלה ושר האוצר, כוללת בתוכה הרבה מאוד כלים.
מגרשים מוזלים, הוא אמר לי, שכונות חדשות,
זה תכף, זה שכונה, מוסדות זה החלטה
חינוך,
שנייה,
חקלאות ותשתיות.
תכף נגיע לזה. קודם על עסקים, אני חושב שהעסקים בצפון צריכים זריקת עידוד, ואגב, נתנו סיוע עכשיו בפעם הראשונה לא רק לאלה שפונו, כי עסקים נפגעו גם אלה שלא פונו, אלה שנשארו בקו הראשון אחרי שאלה שפונו, גם שם הכל נעצר. ולכן ההחלטה הזאת נותנת סיוע גם להם, כולל אפילו נהריה, מעלות ומקומות נוספים. ההחלטה השנייה שהעברנו בעיניי זה שיא הציונות. שמנו 1 מיליארד שקל לטובת יישובים שנמצאים ממש על הגבול, על הגדר. למס, לתת שם קרקע, אתה יודע בכמה עכשיו אתה תוכל לקבל שם קרקע מפותחת לבניית בית, 100,000 שקל, ואם אתה מילואימניק ב-50,000 שקל, כי אנחנו רוצים שהמשפחות הצעירות יגיעו לשם, יתיישבו שם, מי שהולך לגור בגבול לבנון צריך לקבל סיוע משמעותי מהמדינה, אנחנו מביאים לשם קרוונים, כי יש ביקושים של משפחות צעירות שאין להם איפה להיות, הם אומרים תביאו לנו דיור זמני עד שנבנה את הבתים, אנחנו מפתחים שם חקלאות, נותנים מבני ציבור, ממש השקעה אדירה עשרת תקדים, זה לא היה, ביישובים צמודי גדר שנמצאים שם, אני אגיד לך מתי נפל להסימון, כן, אפשר לתת פה קרדיט, אחד מהיישובים האלה שנמצאים על קו הגבול, מושב מרגליות. ופגשתי את יור הוועד של המושב הזה, איתן דודי, שהוא אמר לי, אתם כל הזמן אחרי מלחמה באים עם הרבה תוכניות, אבל דווקא אנחנו, היישובים שעל הגבול, אותנו שוכחים, ואנחנו נשארים בסוף לבד מול החיזבאללה. ואמרתי, תשמע, יש משהו במה שהוא אומר, אי אפשר להתייחס לכולם כאותו דבר. ואז חזרתי לממשלה ואמרתי לחברים, הוא יושב במועצה האזורית ועוד חרמון, דיברתי גם בני בן מובחר, ראש מועצה מאוד מאוד ותיק, דיברתי איתו אחרי זה, אמרתי, תשמע, אתה ואיתן צודקים. אנחנו קיבלנו החלטה להכין החלטת ממשלה, לעזור דווקא לאלה שהכי קשה להם, אלה שחוזרים ורואים מולם את הכפרים של לבנון בצד השני, וממשלה הולכת להשקיע בכם באמת סכומים חסרי תקדים. אבל אנחנו לא נעצור בזה. זה נכון שכרגע היה לי סך הכל לשנה ראשונה 4 מיליארד שקל, וכמעט כולו כבר השארנו בממשלה לדרך. איפה ראית משרד ממשלתי שבאמצע שנה כבר רוב הכסף הזרים, כמעט 100% כבר הוזרם לדרך. אבל אנחנו עובדים עכשיו על ההמשך, עובדים על החלטת ממשלה של כסף נוסף לשיקום של מבני ציבור, עובדים על החלטת ממשלה על חינוך לקראת ראשון בספטמבר, עובדים על החלטת ממשלה מיוחדת על גולן וקצרין, על כל רמת הגולן, ו... הכי חשוב, עובדים על החלטת ממשלה חמש שנתית של פיתוח של כל אזור הצפון, ששם באמת נעשה פלאות. נקים אוניברסיטה. אני ויואב קיש עכשיו עובדים חזק להקים אוניברסיטה בקריית שמונה על בסיס מכללת תל חי, להפוך אותה לאוניברסיטה גדולה פעם ראשונה באזור הזה. אתה יודע מה זה לצעירים באזור הזה, זה שתהיה להם אוניברסיטה? מה המשמעות כלכלית לעיר כמו קריית שמונה שהיא תהיה עיר אוניברסיטאית? אנחנו עובדים עכשיו בגליל מערבי לשדרג את בית החולים נהריה. הוא נותן פתרון למאות אלפי אזרחים ישראלים שבסוף צריכים בית חולים בסטנדרט גבוה, אחרת אתה יודע, הצעירים עוברים למרכז הארץ. ואנחנו רוצים לא רק לשדרג את בית החולים הזה, אלא יחד עם ראש עיריית נהריה להקים שם פארק הייטק בתחום רפואה וביוטק, לייצר גם מקומות עבודה, כי זה בסוף סינכרון שהוא יעבוד. אנחנו מחפשים פרויקטים גדולים שבשוטף בחיים לא היו קורים, כי לא היה לזה כסף, ומצד שני ברגע שאתה עושה אותם אתה לא צריך להמשיך לממן אותם כל שנה.
יש לי שתי שאלות. אחת, למה לא רואים את זה בתקשורת? אתה יודע, אתה מספר לי פה דברים שמדהימים. אם אני לא שומע את זה מאנשים שאני שוחחתי איתם, אני אומר, אוקיי, יופי, עוד פעם מבלבלים את הראש, מספרים, תקציבים, זה, שום דבר לא קורה. הדברים האלה הם דברים שישנו אולי את המציאות בצפון. למה לא מדברים על זה? למה אתם לא מוציאים את זה? למה אתם לא מפרסמים את זה?
א', אנחנו...
ושאלה שנייה, תענה על שתיהן יחד. מאיפה תביאו את הכסף? מהגירעון התקציבי שהוא מטורף כבר?
קודם כל, הכסף כבר קיים מראש.
הוא קיים, כן, אבל הכסף הזה הוא כסף שמוביל אותנו לגרעון שיותר מהייתה היה כמו אותו.
הממשלה שמה בצעת 15 מיליארד שקל, מתוכם 12 מיליארד שקל לטובת קו העימות, וקיבלתי את זה ואמרו לי, לך תעבוד על זה. זה לא לשנה אחת, זה לחמש שנים. עכשיו לגבי גרעון, גם פה צריכים להגיד את האמת. אני זוכר את ההפחדות שהיו בתחילת המלחמה הזאת, ועוד קודם, ואמרו, כלכלת ישראל תקרוס. בסוף...
אתה שמעת אגב, קראת את הכותרת של דה מרקר?
אני יכול לכתוב אותה.
לא.
לצורך לקרוא.
לא.
כשהם אמרו שטעינו.
כן, בדיוק.
ברור. כי בסופו של דבר...
אמרו, תקנו דולרים, ההייטק ברח לחוץ לארץ, המדינה הולכת לעבדות, טוב, אז טעינו, מה קרה?
מזל שמי שיקשיב להם יפסיד כסף. אבל בסופו של דבר... הכלכלה הישראלית, זה מבחן לא פשוט, זה מלחמה ארוכה, זה בדרך כלל אנחנו לא חווים את זה, אבל כלכלה הישראלית הוכיחה איתנות מדהימה, כן, מול הדברים האלה. כולם בעולם מסתכלים עלינו, מוחאים כפיים, ואומרים, איך אתם מצליחים ככה? למרות המלחמה כל כך ארוכה, להחזיק את הכלכלה ברמה כזאת, ולכן הסר דאגה מלבך, זה נכון שיש מחיר למלחמה, וזה נכון שממשלה צריכה להיות אחראית, ותצטרך קצת להדק חגורות במקומות אחרים, כדי לממן גם את המלחמה וגם שיקום צפון ודרום, אבל אנחנו בהחלט חברה ומדינה וכלכלה שיכולים לעשות את זה ונעשה את זה.
יולי אדלשטיין, מכיר?
חבר טוב.
חבר טוב. למה הדחתם אותו?
מה זה הדחנו?
הדחנו זה הקואליציה.
א', לא קואליציה, זה הייתה הצבעה בסיעת הליכוד, אני לא חבר בסיעת
הליכוד. אם אני לא טועה, הליכוד הוא חלק החשוב בקואליציה, אבל...
לא, הליכוד קיבל החלטה...
אני לא שואל אותך כחבר סיעה נפרדת, אני שואל אותך כאדם שנמצא בקואליציה, הדחתם את יולי, למה?
עוד פעם, אתה צריך לשאול פה את נציג הליכוד.
אתה צודק, אתה לא נציג הליכוד.
לא נציג שלי, עדיין. בקדנציה הבאה תשאל אותי כנציג הליכוד, אני אענה לך. אבל אם אני מבין נכון, הייתה מחלוקת בינו לבין רוב חברים בסיעה, מה נכון לעשות בחוק הגיוס ולאן צריך ללכת. אתה יודע מה עושים במחלוקת, כשיש מחלוקת במפלגה הדמוקרטית? מביאים את זה לסיעה, מחרים.
כן, אבל האם זה נכון שממה שהשתמע, זה שיולי הבטיח לשני הצדדים משהו שאי אפשר היה לקיים, שהוא לא היה יכול לקיים. אז החרדים חשבו שאוטוטו מגיע להם חוק שהם יוכלו להיות רגועים איתו. מצד שני, הליכוד, הקואליציה, חשבו שהכל מסתדר, אבל דבר לא הסתדר.
אני לא הייתי שם בהבטחות או לא הבטחות, על זה אני לא יודע להגיד לך. אני יודע להגיד לך כמה דברים עקרוניים. אחד, בלילה לפני התקפה באיראן, הושג הסכם, פשרה, סיכום, שהחרדים נאלצו לתמוך ברובם. אגב, גולדקנופ התנגד לזה, וחסידות גור התנגדו לזה, אבל כל השאר הסכימו, שכמי שעוסק בנושא של חוק הגיוס יותר מעשור, אני חייב להגיד לך, זה ההסכם הכי משמעותי ומרחיק לכת שאני מכיר, שחרדים נאלצו להסכים לו.
למה זה לא בוצע?
ולכן אני חושב שהייתה פה טעות שניסו לסטות ממנו.
טעות של מי?
יכול להיות של יולי, אבל אני לא יודע, אני לא יודע מי הבטיח מה למי. אני רק אגיד לך מה צריך להיות מבחינתי, כי אני לא עוסק בזה הרי יומיומית, אני עוסק, דיברנו רק לפני רגע במה אני עוסק, בשיקום הצפון והדרום, אבל אני אגיד לך כאיש ציבור מה אני מאמין שצריך להיות. צריכים לקחת את הסיכום הזה מליל התקיפה, יום אחד לפני התקיפה באיראן, להפוך אותו לחוק, להעביר את החוק הזה, כי בסיכום הזה ישנם ענפים כלכליים אמיתיים שישנו את המציאות של הגיוס החרדי.
מי התנגד לזה? מי התנגד? אני מדבר על עתידית.
התנגדו לזה משני כיוונים. התנגדו לזה חלק מנציגות חרדית שהיא נמצאת בקצה ולא מבינה שאי אפשר להמשיך, כמו גולדקנופ, כמו גולדקנופ, גולדקנופ בעיקר. גולדקנופ בעיקר, הוא התנגד לזה. גפני בשלב לא אהב את זה, אבל הבין שאין ברירה. ומצד שני התנגדו הקיצוניים בצד שני שיגידו שכל הסכם הוא לא, הוא לא, יש חלק מהתקשורת, כל מיני גופים, גם אופוזיציה,
לא גוף מצביע.
גם אופוזיציה תתנגד כאופוזיציה. הרי תראה מה קרה, קרה פה דבר מרתק. הרי כשאדלשטיין הגיע להסכם לילה לפני תקיפה באיראן, מה אמרו? הסכם נוראי, הוא מחר הכל לחרדים והכל. כשעל בסיס ההסכם הזה הוא שם נוסח שחרדים לא אהבו ופרשו מהקואליציה ומהממשלה, כולם מחאו לו כפיים, ועל אותו עיקרון, על העקרונות זה אותו עיקרון, אמרו, וואלה, איך זה טוב זה, אז את באופוזיציה. אז אתה רואה כמה זה הכל פוזיציה? זאת אומרת ש...
וכמה הכל פוליטי.
כמה הכל פוליטי, ואני אומר, בסוף צריכים לשים פה פוליטיקה בצד, יש פה סיפור אמיתי. המציאות שיש היום לא יכולה להימשך. חרדים צריכים לתת את חלקם בגיוס, אין ברירה, והדרך להגיע לשם זה דווקא חוק מיוחד, ששם מנופים כלכליים כדי שהם יפעלו, ומצד שני, שנצא מהמציאות של מלחמת תרבות עם חרדים. למה? אני הייתי שר השכלה גבוהה. פעם נושא של השכלה גבוהה אצל חרדים היה עיקרון, בשום פנים ואופן הם התנגדו לכל דבר. ברגע שזה הפסיק להיות עיקרון, והפך לעניין של הכיס, תתפלא כמה היום חרדים לומדים במערכת השכלה גבוהה, וכמה רוצים את זה, ובמעוזים של ההנהגה החרדית כבר מדברים איך להכניס אלמנטים של השכלה גבוהה לסמינרים שלהם ולהכל ולהכל.
יש לכם בדיוק 4 חודשים כדי להחליט מה יהיה.
אז זה מה שצריך לעשות. צריך כולם לרדת מהעצים, להעביר חוק אמיתי.
ירדו?
לצערי בפוליטיקה לא תמיד עושים מה שנכון.
אתה תמיד היה לך איזשהו רספקט וגם דיבור עם המפלגות החרדיות. אתה מדבר איתם?
אני מדבר איתם, אני אומר להם שני דברים. אחד,
ואיפה הם נמצאים?
אני אגיד לך שני...
הם הרי עוד רגע פרקו את הממשלה.
שני דברים אני אומר להם. אחד, אתם תמיד פספסתם את הרכבת.
כן.
כשהיו אפשרויות להעביר חוק גיוס, תמיד רציתם יותר מדי וזה לא קרה. והנה לכן הגעתם לשוקת שבורה כמו שזה הגיע עכשיו, ותבינו, המציאות אחרי 7 באוקטובר השתנתה, ואין לכם ברירה, אתם תצטרכו להבין שיהיה גיוס. זה דבר אחד שאני אומר להם.
תגיד למה?
ורגע, ואני אומר דבר שני, כי הזכרת את זה כבדרך אגב, ואני חושב שאי אפשר להשאיר את זה בדרך אגב. לפרק ממשלה, בטח ממשלת ימין, בזמן מלחמה, חטופים שלנו עדיין בעזה, חמאס עדיין בעזה, תראה מה קורה בצפון, בסוריה, איראן מנסה לשקן את עצמה, תראה את החוטים, אני חושב שאסור להגיע למצב הזה. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עכשיו להגיד לכויבים סביבנו, פוס משחק,
חכו,
אנחנו רגע. חצי שנה במלחמות היהודים, נחזור אליכם בעוד חצי שנה, תחשוב. ולכן חייבים למצוא פתרון לנושא הזה, כולם צריכים לרדת שם מהעצים, ולהעביר חוק אמיתי שיביא מהר מאוד לשינוי מצב, לאלפי חרדים שהתגייסו, ונצא מהפלונטר הזה שנתקענו
מתי בתוך. מתי תתקיימנה הבחירות הקרובות?
זה תלוי באותה שאלה. אם לאנשים,
ברור,
אם לאנשים,
מה הערכה?
אם לאנשים
שלך?
אם לאנשים יהיה שכל לרדת מהעצים, אין סיבה שהממשלה הזאת לא תסיים את כהונתה.
עוד שנה.
עוד שנה פלוס, או לפחות שנה עד הקיץ. אם אנשים יחליטו להישאר על העצים ולטפס למעלה על הצמרות, ואחר כך לקפוץ מהם למטה ולהתרסק, אתה יודע, קורה לפעמים בפוליטיקה.
ו?
אז תקבל בחירות כבר בפברואר.
אם היית אומר לך... אתה אדם שמבין מתמטיקה, מבין את חוקי ההסתברות, איזה אחוזים היית נותן לכך שבאמת הפלונטר הזה ייפטר?
התשובה שהייתי נותן, יש אנשים שמקבלים מזכורת על זה שהם מהמרים על אחוזים, לא, הם נקראים פרשנים, ויש אנשים שמקבלים מזכורת על זה שהם מנסים לפתור בעיות, וזה אנחנו שם בכנסת ובממשלה, תפקידנו לעסוק בשלנו, פרשנים יאמרו על אחוזים.
חבר הקבינט מדיני ביטחוני, השר במשרד האוצר, זאב אלקין, שלום.
תודה רבה, ושבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.